שלום לכם, ברוכים הבאים למודקאסט, הפודקאסט של משרד הביטחון כאן מהקריה. אנחנו בשעת חירום, ובשעת חירום צריך רשות חירום לאומית, איקנו וגדול מיד. שלום לך יורם לרדו, ראש רשות החירום הלאומית.
שלום.
ראשי תיבות רחל.
רחל,
נכון. רשות חירום לאומית, לפעמים זה בלי היי הידיעה.
נכון.
אוקיי, אז בואו...
למרות שיש רק אחת, רחל, כן.
אז בכל מקרה, תמיד היי הידיעה הופכת את זה לחשוב יותר ומשמעותית יותר. בואו למד אותנו מהי אותה רשות, לפני שנבין מה עשיתם מאז 7 באוקטובר, ואיך השתלבתם במאמץ לשקם את מה שקורה פה.
רשות החירום הלאומית הוקמה כלקח ממלחמת לבנון השנייה, ששם באמת היה פער גם בתיאום של הרציפות התפקודית הלאומית, באספקת השירותים והמוצרים לאזרחים, וכמטה לשר הביטחון, כדי שבאמת יסייע בידו לקבוע את ההישגים הנדרשים בעמידת העורף. אז זה ככה המקור שלה. רחל למעשה אחראית על שלושה תחומים עיקריים. התחום הראשון היא למעשה מתאמת את מלח, משק לשעת חירום. זה קונספט שהוקם באמצע שנות ה-50, והוא למעשה מסדר את כל הפעולות של המשק, אספקת השירותים, המוצרים, שרשרות הייצור, האספקה, הוא מסדר אותם בפורמטים של מפקדות שמדווחות אחת לשנייה את תמונת המצב, ובצורה הזאת אתה יודע להבין מה הפערים, מה השיבושים ואיך לצורך העניין להתגבר עליהם.
עכשיו, כשאתה מדבר על שעת חירום, למה הכוונה? זה מין מצב שמה שהמדינה, שהממשלה מכריזה?
מצב חירום יכול לנבוע משלוש אפשרויות עיקריות. אחד, אירוע שנובע מפעילות חבלנית עוינת. אנחנו בעיצומו של מצב שכזה, מלחמה. האירוע השני זה אסון טבע, רעידת אדמה, הצפה, סופה גדולה. והמצב השלישי זה תקלה תפעולית. אלה שלושת המצבים שלצורך העניין מפעילים אירועים שהם אירועי חירום, חלק מוכרזים על ידי הממשלה, כמו מלחמה, כפי שאנחנו נמצאים, ואחרים הם פשוט קורים. רחל, לצורך העניין, התפקיד השני שלה, אחרי, סליחה, התפקיד הראשון שלה, זה באמת התיאום של הרציפות התפקודית והספקת השירותים והמוצרים לאנשים. וזה קורה על ידי משק לשעת חירום, קונספט שהוקם באמצע שנות ה-50, ולמרבה הפרדוקס, ההיסטוריה חוזרת, זה מאוד רלוונטי.
אז בעת שגרה אתם רק מתכוננים לתרחישים האלה?
זהו, אז התכלית השנייה של רחל זה באמת יצירת תרחישי ייחוס. בסופו של דבר זה לא מספיק רק להגיד, להערך למלחמה או להערך לרעידת אדמה, מישהו צריך לתת בדבר הזה סימנים, לספר את הסיפור. רחל למעשה היא כותבת את תרחישי הייחוס, מלחמה, כמה זמן היא תיארך, כמה רקטות וטילים יירו.
איך אפשר לדעת להעריך?
זה עבודה מחקר מאוד מאוד יסודית, היא לוקחת המון המון זמן. הצבא כמובן, עם המערכות שלו, הוא בתרחיש מלחמה, הוא נותן לנו לצורך העניין את האיום, את מה נמצא אצל האויב, ואנחנו עוברים משרד משרד, רשות רשות, מספרים את הסיפור
ומבינים מה יכול להשתבש.
בדיוק, מנתחים את השיבושים, ואז אתה יודע להגיד מה השיבוש למשק החשמל, ומה השיבוש למערכת הרפואית, וכן הלאה וכן הלאה.
אז מה, תן לי דוגמה ספציפית לאיזשהו שיבוש שאולי אנחנו לא מסוגלים לחשוב עליו. מה, מתקפת האקרים?
שיבוש מאוד מאוד רלוונטי למערכת הבריאות, כי במלחמה ייפגעו בתי חולים.
כן.
פיזית. במלחמה יש פצועים שיש להם סוגים מסוימים של פציעות. ואז שאתה לצורך העניין מנתח עם מערכת הבריאות את אותו תחיש יחוס, מערכת הבריאות יודעת להתכונן ולערך הרבה יותר טוב. היא יודעת איך לבסט את החולים שלה מבתי חולים שיפגעו, היא יודעת איזה אופי של פציעות יהיו באותו אירוע, ולקנות ציוד רפואי, להערך לסיפור הזה, זה כל הרעיון. הרעיון של תרחישי ייחוס הם המצפן הלאומי לבניין הכוח.
עכשיו, תרחיש ייחוס ספציפי למה שקרה ב-7 באוקטובר לא יהיה לכם, נכון? זה לא ספציפי
נכון.
למה שקרה, אחרת אני משער שמישהו היה לוקח את זה בחשבון.
תרחיש ייחוס הוא מספר את המלחמה, איך נראה מלחמה רב-זירתית. ואנחנו כבר גיבשנו את התרחיש למלחמה הרב-זירתית ב-2021. דרך אגב, התרחיש הזה אחרי העבודה מאוד מאוד מעמיקה שנעשית כדי לגבש אותו, מאושר על ידי ועדת השרים, התרחיש ייחוס המלחמתי אושר על ידי ועדת השרים, והוא למעשה טוב לחמש שנים, וכפי שאמרתי, כל רשות יהודית, משרד ממשלתי מחויב להיערך על פי אותו תרחיש יחוס.
אוקיי, אז בוא נדבר עכשיו על 7 באוקטובר, אותו תאריך שהיה הגיים צ'יינג'ר של כולנו, אני משער שגם שלכם. מה בעצם השתנה בפעילות שלכם?
אז בשביעי באוקטובר באמת רחל, שהיא למעשה פועלת בחמל משותף עם פיקוד העורף, והדבר הראשון זה באמת לנטר את תמונת המצב הלאומית בהיבט של, כפי שאמרתי, הרציפות התפקודית. התכלית השלישית של רחל זה להוציא לפועל תוכניות לאומיות. והדבר הראשון שנעשה בשביעי באוקטובר, אחרי באמת וידוא שהכלים הנורמטיביים מופעלים, החל מהכרזה על משק לשעת חירום, ריתוק של עובדים, מצב מיוחד בעורף שנותן את הסמכויות לפיקוד העורף, זאת אומרת, אחרי שהכלים הנורמטיביים האלה אכן הופעלו, רחל, המשימה הראשונה שלה הייתה באמת פינוי. הממשלה החליטה לפנות היקפים של אוכלוסייה.
אז אתם סמוכת. עשיתם? הייתם אחראים על הפינוי פיזית?
אנחנו היינו אחראים על התוכנית, על התוכנית הפעולה.
Okay.
לפני בכלל פרוץ המלחמה, רחל החזיקה את התוכנית ותיאמה בין כלל השחקנים, כלל הגורמים, כדי שתהיה תוכנית לאומית לפינוי אוכלוסייה. דרך אגב, אותה תוכנית היא טובה גם לכאלה שביתם נפגע מרעידת אדמה. זאת אומרת, זאת תוכנית לאומית שעוסקת בפינוי אוכלוסייה וקליטתה.
כבר בתי מלון ידעו
לא,
שהם קולטים וכו'?
אז התוכנית הלאומית מבוססת על מתקנים ציבוריים. שכן מדינה לא יכולה לתכנן הוצאה של אנשים, בטח מקו גבול לתכלית הצלת חיים, על משאב שהוא משאב פרטי, ואתה לא יודע את הזמינות שלו. ולכן כל תוכניות הפינוי הן בנויות על כך שהפינוי אלה מתקנים לצורך הנם ציבוריים. והחל מהשביעי באוקטובר הבנו שאנחנו נערכים וצפויים לקלוט, לפנות ולקלוט היקפים משמעותיים של אוכלוסייה. לשמחתי זיהינו שעת כושר שבה מצאי החדרי מלון היה גבוה, זה לא הייתה עונת ביקוש, ולכן רצתי מהר לשר הביטחון, הוא מיד אישר את העניין, והסבנו את כל תוכנית הפינוי לבתי מלון. 125 אלף איש שנקלטו בבתי מלון, משהו שהוא חסר תקדים, שהוא באמת לא קרה. אני מקווה גם שלא יקרה, אבל זה בהחלט הרבה יותר, יותר הפינוי זה עניין לא נעים ולא, בטח למי שמפונה ונעקר מביתו, אבל התנאים הסבירים האלה בתוך קורת גג מסודרת עם פנסיון וכן הלאה וכן הלאה, הקלו על האירוע המאוד מאוד לא נעים הזה, כמו שאמרתי.
לגמרי. בוא נדבר על אולי תרחיש נוסף שעלול, שהוא לא רוצה לנבא שחורות, אבל אנחנו יודעים שהמלחמה הזו עשויה, אולי עוד זירה עשויה להתלקח וכולי, אתם כבר ערוכים לזירה הבאה?
צריך להגיד שזירה דרומית בהיבט של ירי תלול מסלול, החמאס אף פעם לא הצליח בעבר, לא מצליח בעתיד, ובעזרת השם לא יצליח אף פעם לשבש את התפקוד של המשק. הוא אף פעם לא הצליח לשבש את יכולת הייצור של המדינה, יכולת הספקת השירותים. תמיד הנזק שהוא עשה וההיקף שהוא עליו השפיע היה מאוד מוגבל, גם טריטוריאלית. באירוע צפוני, בהיפתחות של זירה צפונית ובזירה שהיא רב מערכתית, אנחנו מבינים שהשיבוש יהיה בסדר גודל אחר. ולכן אנחנו עוסקים כל הזמן במקביל באמת לתיאום השירותים שפי שאמרתי לך, האתגר בהספקתם הוא לא, השיבושים לא היו כאלה משמעותיים שבאמת חייבו להפעיל כלים. הסיפור הצפוני הוא בסדר גודל אחר.
שמה באמת יכול לקרות? הנה שתף אותנו בתרחישים.
אז אנחנו מבינים שלצורך העניין היקף הירי תלול מסלול יהיה, כפי שאמרתי, בסדר גודל אחר. תראה, הסיפור של הפגיעות בנפש, אני רוצה לשתף אותך בנתון שאני חושב שלא הרבה מכירים אותו, אבל מהשביעי לאוקטובר, סליחה, ועד היום, אנחנו באמצע אפריל, נורו למדינת ישראל 17,000 רקטות וטילים. 17,000 בחצי שנה האחרונה. כאשר חצו את הגבולות, 12,000, 9,000 מעזה ועוד 3,000 מלבנון. נהרגו 27 אנשים, שמחיר כבד, כל אדם הוא עולם ומלואו, ובאמת באמת זה טרגדיה משפחתית ולאומית, אבל אלה המספרים, ולכן התכלית של האויב, בטח במערכה הצפונית, היא לייצר המון אש, אבל הוא מכוון לשבש באמת באמת את שגרת, את היכולת שלנו לקיים ולנהל שגרת חירום.
וואו.
במשק החשמל ובמשק התקשורת וביכולת של הספקת המוצרים והמפעלים ונגישות של אוניות לנמלים, זה הסיפור האמיתי וזה הרווח שהאויב רוצה להשיג מהמערכה הזאת.
ואנחנו מוכנים לתרחיש הזה?
אנחנו מוכנים במידה לא כפי שהיינו צריכים להיות. אנחנו לצורך העניין, לשמחתי, מהשביעי באוקטובר, במקביל, כפי שאמרתי, למוכנות הזאת ותפעול של המערכה הדרומית, נערכים למערכה הצפונית בדגש על גיבוי אנרגטי, כי המשמעויות הן, כפי שאמרתי, מאוד מאוד בעייתיות. סיפור של שיבוש באספקת חשמל הוא סיפור שנדרש לגבות ולהערך במשק התקשורת, והכל מחובר להכל באופן חשמלי, ולכן זה אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שפועלים עליהם, החל ממשרד התקשורת כדי לגבות אתרים סלולריים, משרד הבריאות כדי לוודא שלמונשמי בית כאלה שמחוברים לחשמל ויש להם גיבוי אנרגטי מאוד מצומצם, אז יהיה להם לצורך גם בהפסקות חשמל ממושכות, וואו. האפשרות להמשיך ולנשום וכן הלאה וכן הלאה. וזה כרגע הזמן חייב להיות מנוצל על מנת להגביר את המוכנות, ואני שמח שיש משרדים שבאמת באמת לוקחים את העניין הזה ברצינות ועושים את זה.
לא הצלחת להרגיע אותנו, אבל אולי זה התפקיד שלך, להיות מוכן למה שלא מרגיע.
נכון. ועוד לא סיפרתי לך על רעידות אדמה ולא על מתקפות סייבר.
זה נשמע לנו לוקסוס בשלב שבו אנחנו נמצאים. תודה רבה לך, יורם לרדו, ראש רשות חירום לאומית רחל. תודה רבה, זה היה מרתק.
תודה לך.
ועד כאן מודקאסט, הפודקאסט של משרד הביטחון, מהקריה בתל אביב. להתראות.